התנהגותה של רבקה אימנו, וכל ההתנהגות של שני הבנים, כל העניין הזה אומר דורשן. אם רק פשט, לא מבין גם את הפשט. לפי את הפסוק הראשון, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם עולי יצחק, מה הוא אומר לנו כאן? ואמר יצחק בן אברהם, מה הוא מוסיף אברהם עולי יצחק? מה כאן החידוש? אחר כך, העניין של תפילתו של יצחק ותפילתה של רבקה, שהתפללו על זה שתפקד לבנים, למה לכתחילה לא נתנו לקדוש ברוך הוא לבנים, ולמה בדיעבד כן נתנו, אז יצאו לכאורה שני בנים, שאחד היה ראוי שיבוא לעולם, יעקב אבינו עליו השלום, אחד היה ראוי שלא יבוא לעולם, עשיו הרשע. אולי יש בזה משהו שהדבר הזה גנוז בתוכו, הדבר הזה גם כן צריך להסביר אותו. ואחר כך גם ההתנהגו שלה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? מי שייתן פשט הפסוק הזה, למה זה אנוכי? מה זה למה זה אנוכי? רגילי מפרש, היא כאילו חשבה מה אני צריכה את ההיריון. אחרי זה אומר, על רבקה הצדקת שכך אמרה, אחרי התפילה זכתה עם כל הכאב, עם כל הצער שהיה לה, ודאי הייתה מרוצה שהיא בהיריון. מה היא אומרת אם כן, למה זה אנוכי? ואחרי זה הצלח לדרוש את השם. אם לא הייתה הולכת למקום לבית כנסת, לבית מדרש, אז לבית מדרשו של שם ועבר אולי הלכה. אז השם לא יכל להגיד לה שני גויים בפניך, מה היא הולכת את ראש השם? צריך להביא את זה. ורב הרמותיי, אברהם אבינו זה מידת החסד, יצחק אבינו זה מידת הגבורה. חסד וגבורה נראים לנו כסותרים זה איזה. או שאדם הוא בעל מידת החסד, אז הוא טוב ומתאים לכל, ולא יודע מה זה להילחם עם מישהו, שזה להילחם ילך מישהו אחר, לא הוא, כי הוא לא מסוגל לזה. כל האופי שלו הוא רק חסד. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, שנשבעת לאברהם מי כן. ולכאורה, לא הייתה מידתו של אברהם אבינו. האם זה נכון לומר ככה? כן ולא. כן, ודאי העיקר מידתו של אברהם אבינו הייתה חסד, הוא לא רוצה את המלחמה. אבל כאשר היה צורך להילחם, כפי שאנחנו קראנו בעניין סדום, מלחמת ארבעה מלכים את החמישה, וירק אברהם את חניכה ויחלק עליהם לילה, והוא יצא למלחמה. הלך להציל את בן אחי. זאת אומרת שהיה צורך... זה לא איש אחד, משפחה שלמה, כל הבית הזה. הלך להילחם, וזכה בניצחון, והתברך לפי של מלכי צדק מלך שלם. זאת אומרת, למרות שעיקר מהותו ודרכו של אברהם אבינו חסד, שיש צורך בגבורה, הוא הולך בדרך הגבורה. יצחק אבינו, על פי סדר הספירות, על פי דברי חכמים ודברי תורה, הוא מידת הגבורה. פחד יצחק, מעורר פחד אצל השונאים, זה מידתו של יצחק. עוד פעם אותו דבר, אם נאמר שזה גבורה, אז זה איש גנרל שהולך למלחמה, שנלחם עם, עם הקליפות, עם הסיפרה אחרה, עם כל מה שצריך, הוא מהותו ותכונתו היא להיות איש הגבורה. האם פירוש הדבר שכשצריך חסד, הוא לא ילך בדרכי החסד? ודאי שהזדמגים יחד החסד והגבורה. כמו שסתברה להבינו, הגבורה בזמן הצורך התגלתה במלחמת ארבעת המלכים את החמישה, זה יצחק אבינו תתגלה מידת הגבורה אחר כך בכל חייו. היא הגיעה לשיא כבר כאשר הלך על העקידה, שלהקיד את עצמו כולו קורבן להשם יתברך. אומרת לנו התורה, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. דהיינו, אתם חושבים שיות שיצחק זה פחד, זה גבורה, אין חסד? לא, הוא בנו של אברהם אבינו.
בנו של החסד.
אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת שאל תחשבו שכאשר הקדוש ברוך הוא נותן תכונה של ספירה מסוימת לאדם, לצדיק, לקדול, הוא שולל ממנו את האחרות. הוא מגביר אצלו את המידה הזאת, האחרות נשארות קיימות, הכל לפי הצורך. זהו הזיווג של חסד בגבורה, של אברהם ויצחק, של אבא ואמא. זאת אומרת, מידת הדין ומידת הרחמים שמזדמגות יחד, על פי פנימיות התורה. זהו מה שאומרת התורה, אברהם וליד יצחק. אבל כאשר מאחד נעשים שניים, נפסק האיחוד, הולך החסד לחוד והגבורה לחוד, עלולה הגבורה להידרדר לשחיתות של שפיכות דמים ומאכלות אסורות והעריות וכל העבירות. זה מה שקורה אצל עשיו. עשיו אי אפשר להתעלם שהוא בנו של יצחק, הוא בנו של אברהם, אבל הוא יורש לגמרי את המידה של הגבורה, אבל עם סילוף. ניטל ממנו החסד, נשארה גבורה. גבורה בלי חסד היא גבורה פסולה. הוא לא יודע להיטיב, הוא יודע רק להרוג, הוא יודע רק ללחם, הוא יודע רק לשפור דמים. ואי עשיו איש יודע צדי, איש שדה. ולומר זאת יעקב, איש תג ושם גואלים. לא שייך, ילך למלחמה, לא מסוגל. יושב בישיבה, לומד תורה, 24 שנים בדרשות השם בעבר, הוא חזר. אבל יש כאן שתי תכונות שסופרות זו את זו. הקדוש ברוך הוא, בהתחלה, לפני שהתפלל יצחק, על כך שגם אם יצאו לא בן אחד אלא שניים, ואחד יהיה כולו חיוב והשני יהיה כולו שלילה, זה שיהיה כולו חיוב יהיה מסוגל להתגבר ולהילחם, ויעשה מלו איש יכול להילחם מלוקים ובני אדם. מה שקרה אחר כך אצל יעקב אבינו, שהפך להיות ישראל, ישרית עם מלוקים עם אנשים לתוכל, זה היה תוצאה של תפילה של יצחק והתפילה של האמא של יצחק. הקדוש ברוך הוא שכך להתפתח חלילה להתפלל אליך בגלל זה שיש עשיו רשע ויש המלך שיצא ממנו, שאתה תמנע את פרי הבטן משתי רבקה ושלא יבוא הרע לעולם, אנחנו מקבלים עלינו את הצרות, את היסורים, ובלבד שיבוא יעקב לעולם. זהו ויעתר יצחק אל השם לנוכח אשתו כי יקרה היא, ויעתר לו השם ברבקה אשתו נכנסת להיריון. יש עליך תחילה החשש מהלידה של עשיו שמונע את ההיריון ברבקה עמנו, עד שמתפילתו של יצחק אבינו עליו השלום שאומר שיבוא יעקב לעולם, גם עשיו צריך לבוא. צריכים בעולם גם זה וגם זה, גם איש יודע צעיד, איש שדה, וגם איש תנו של רועלים. כל הסיפור שעוד ילמד ונדבר עליו, על שברכתה של רבקה לבנה יעקב שהתקיימה בסופו של דבר, והראות הנחוקה שלה, מה זה עניין של אהבה, הוא אוהב אותו, הוא אוהב אותו, מה זה כאן עוסקים באנשים פשוטים. יצחק אבינו עליו השלום עיניו כבדו מזוג, אז הוא לא יודע שהעשיו הוא עשיו ויעקב הוא יעקב, אלא יצחק חשב הקדוש ברוך הוא חילק את התפקידים בעולם, שצריך להילחם ילך עשיו להילחם על ארץ ישראל, על נגד עובדי אלילים, כי לא נתן תכונות הגבורה שצריך לשבת ללמוד תורה ולהתפלל, ילך יעקב יעשה את זה. ואי עשיו איש יודע צעיד, איש שדה, ויעקב איש תל יושב אוהלים. באה רבקה אמנו, כמו שהשרה נאמר של הגדולה מאברהם, כך רבקה אמנו הייתה לה גדולה שלא הייתה ליצחק. ורמזה לו, וזה אנחנו נבין מהעניין הזה של הברכות, שברך יעקב את עשיו, שברך יצחק את עשיו, ושברך יצחק את יעקב. זה נתן ברכות גשמיות, וזה נתן ברכות רוחניות, שהוא חשב על יעקב שהוא עשיו, הוא דיבר על תל השמיים, משמני הארץ. הכל גשמי. הבינה רבקה אמנו שאפשר שתהיה קומבינציה שרוממות אל בגרונם וחרב פיפיון בידם, לעשות נקמה בגויים כמלכות בלאומים, שהכל יכול להיות כל יעקב, בית הכנסת ובית המדרש, ואותו יעקב יש לו ידיים שבידי עשיו שיכול ללכת להילחם. הם קוראים את זה בחורי ישיבות הסדר, צנחנים, שיריות, בית הכנסת, בית המדרש, לומד תורה, קולו נשמע למעלה, מתפלל, אומר תהילים, שיש צריך ללכת לשדה להילחם עם הטנק או עם המצנח, עם המקלע, מידת המקלע, הלוחם הכי טוב מכולם. זה הקומבינציה של הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו, שיצחק אבינו נבהל, מה הוא נבהל, שיכול להיות מציאות כזאת, של סילוף כזה. גם גדולי דורנו כולם לא חשבו שזה אפשרי דבר כזה, עד שבאו אלה האלפים ברוך השם של ידינו והוכיחו שזה אפשרי. בית הכנסת הם גדולי תורה, גדולי שמיים, גדולי עירה, תמידי חכמים מובהקים, ובשדה הקרב הם המצטיינים ביותר, מגיעים הדרגות אלופים, ברוך השם. זה היה כל סוד ההתרוצצות, שעוד בעזרת השם נרחיב בו ונעמיק בו. עכשיו אפשר להבין מה קורה כאן. רבקה אימנו כבר אז רואה שיש לה את שתי התכונות האלה, עשיו ויעקב. כשאתה עובר לבית כנסת, בית מדרש, היה יעקב מפרקס לצאת, דוחף בבטן של האמא, רוצה לצאת לבית הכנסת. כשאתה עובר ליד בית עבודה זרה, היה עשיו רוצה לצאת, מפרקס לבטן של האמא, רוצה לצאת.
הוא היה הראשון, היה יכול לצאת. הוא היה הראשון, היה כן יכול
לצאת. יכול, אבל הוא לא רצה עדיין לפתוח את הרכב. כי קיבל את דרידה, אבל ככה היה כל מיני, היא הולכת כאן כאן. חכה אמינו, הייתה נביאה, היא הבינה מה הולך כאן. אומרת חכה אמינו, אם כן, למה זה אנוכי? אני מבינה שהסיבה היא בגלל שהתורתנו הקדושה, שמתחילה בפסוק אנוכי השם אלוקיך, מה זה אנוכי? אני צריך לומר, אני למה משתמש לתורה בלה אנוכי? זה רמז, זה עשרת הדיברות. זה הסיבה. לא יועיל לך שום דבר, הקדוש ברוך הוא, אני הולכת לבית המדרש, למרות שאני יודע שאז יעקב יפרקס לשאת, אני לא מקבלת עליי את האיסורים האלה, ובלבד שהתורה תישאר נחלת בניי, נחלת יעקב, והדרך לתרוש את השם. זה מה שקורה, זאת. למרות שהיא ידעה שתלך לתקלם, לדרוש את השם, אז מה יקרה? התחיל יעקב יפרקס לשאת, ועשתה שהוא יתגבר על יצחק. והוא יתגבר על מידת הגבורה, ומידת החסד תגבר. שניהם נמצאים בתוכה. הקדוש ברוך הוא לא חשב ככה, העולם קודם צריך את הגיבור, אז עשיו יוצא ראשון, אחר כך יוצא יעקב, ידו אוחזת בעקב עשיו. מדוע? היד שלו או יד שלוחם, כמו שאמרתי קודם, הידיים ידי עשיו, הראש שלו ראש של תלמיד חכם של ירי שמיים, הלב שלו בעבודת האלוקים. זה מה שקורה כאן. ויגדלו הנערים, ויעשיו איש יודע ציים, איש שדה, ויעקב איש שתיים יושב אוהלים. אבל יעקב מתהפך אחר כך, אחרי הגלות ואחרי כל מה שעובר עליו, עד שהוא חוזר בלילה הלילה בשביל. בפרשת השבוע נלמד בפרשת וישלח, לא פרשת שנקרא מחר, אבל עוד שבוע הוא הופך להיות ישראל. אומרת הגמרא שיעקב וישראל, זה להסביר לרד השם אולי בשבוע הבא, זה לא שפרתי לסטרי. לא נעקר יעקב במקומו. אם אצל אברהם אבינו שנקרא אברהם, לא יקרא עוד שמו אברהם, אלא רק אברהם, יעקב אבינו לא שיעקר יעקב במקומו, אלא שיהיה ישראל עיקר ויעקב תפילה לו. מה פירוש הדבר? ישראל זה הגבורה והתלמוד עולים בקנה אחד. תיתן באמת ליעקב כזה לאברהם, זו התפארת. התפארת של יעקב, יעקב זה מידת התפארת, שמותו חקוקה בכיסא הכבוד. התפארת ממוזגת, הידיים והחגור הוא של איש קרב, הפה והמוח והלב הוא של עובד השם, של תלמיד חכם, של איש התורה ואיש התפילה, ושניהם ממוזגים יחד. עכשיו הוא גם כל מה שהולך כאן, בכל תודות ישראל, גם בתוך עם ישראל, שתי התכונות מתרוצצות. אנשים שטחיים חושבים שאי אפשר לעלות את שניהם בקנה אחד, או יעקב או ישראל, או איש תם יושב אוהלים, או איש מלחמה. מה למה הקדוש ברוך הוא? לא ככה לפניי במחשבה. יעקב אבינו יש שני הדברים, שיש צורך, יש בית המדרש ובית הכנסת, יעסוק בתורה או בתפילה, יהיה מנותק מהבעיות העולם. כשיש צורך, ילפש את המדים, יצא משדה הקרב וילחם. כמו שהקדוש ברוך הוא יש בו את מידת הפחד, מידת הגבורה של מלחמה ומידת החסד, וככה העולם מתנהג. וכש הקדוש ברוך הוא יברור את העולם מידת הדין רע, שאין העולם יכול להתנהג. עמד מזה כסד ורחמים, שם הוויה ברוך הוא ושם אלוקים ברוך הוא. לכן אנחנו מזווגים יחד את שני השמות, ובתפילה אנחנו גם את האדנות ואת ההוויה מחברים יחד, ואכן הספרדים מקבילים על זה בתפילתם, למזג את שני השמות. זה הסוד העמוק של האדנות המלאה, שבא לידי ביטוי ב"תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם שנשבעת לאבותינו מקדם". עכשיו אנחנו מבינים, מוריי ורבותיי, את העניין של חנוכה.
של חנוכה.
העניין של חנוכה אצל עם ישראל וארץ ישראל לכאורה נשאר דבר סתור שקשה להבין. אם נשאר את היהודים שיושבים כאן, מה עושים בחנוכה? מדליקים נרות. מדליקים נרות. למה מדליקים נרות? זכר לנס. איזה נס היה? בית המקדש, שבאו ומצאו רק פח שמן אחד, חפתו מחותם ראש על כהן גדול, נעשה נס, מספיק לי יום אחד, הבדיקו ממנו 8 ימים, עשו שמחה. אם ככה, למה אנחנו אומרים בתפילה על הניסים, על הגבורות, על הישרות, על מלחמות, שעשית להבותם מהים הזמן הזה, ממה תקיעה ביוחנן כהן גדול, חשמונה עם בניו, ואתה מאחר הפעם, אתם לצלתם, רבת את ביבם, דן את הדינם, מסעת הגימורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, תמים ביד תאורים, ושאים ביד צדיקים, לליגת עוסקי תורתך. אחרי כן באו בניך וקיבו נרות בחצרות קודשך. נזכר דרך אגב ככה. זאת מה עיקר על הניסים?
מלחמות.
מלחמות, המעטים ביד, הרבים ביד מעטים, התמים ביד התאורים, רשאים ביד הצדיקים, זאת אומרת שאנחנו חוגגים חנוכה בשביל הנס הניצחון. אז למה יש שני הדברים האלה? חנס מקדש, חנס ניצחון, ואיך הם מתחברים יחד? איך בא לידי ביטוי בהדלקת נרות חנוכה העניין של נס הניצחון? שהקדוש ברוך הוא מוסר את, את שרי ומלכי יוון ומות העולם שמי לכם עלינו לכבוש אותנו ולגזור עלינו בדמות בידי הכהנים הקדושים. איך זה מתחבר יחד? לא שאלה פשוטה. רבנו לכתוב עליה, אבל נתחיל את זה היום בעזרת השם, נמשיך בחודש כסלו. השבת אנחנו מברכים ראש חודש כסלו. מה שמעתי לפניכם בעניין תולדות יצחק בן אברהם, העניין של שתי המידות, החסד והגבורה, זה שייך לכל חודש כסלו. מצד הכהן הגדול, איש החסד. כחסד ניתן על בני חתן, מראה כהן, אנחנו אומרים בתפילה ביום הכיפורים. הוא לא חסד. בגדים לבנים, יופי. צד שני, שיוצא להילחם, יש כהן משוח מלחמה, זה איש אחר, גם אם כהן גדול, הולך לפני הקרב, לפני השם, לפני ארון השם, הולך למלחמה עם כולם. מדבר אל החיילים, מחזק את ליבם להילחם. שתי תכונות בתוך הכהן. אחד מן המקדש לא יצא, הוא לא בבית השם, כמו שדיברתי קודם על מידת יעקב, ישתי בשם רועלי, מרגעה הכי גבוהה שלו זה אהרון הכהן, נכדו של יעקב, שהוא כולו בקדושה ותאה. אבל נוצר מצב שצריך ללכת להילחם. לא יספיק מה שעושים את המקדש. קמו המעקח שמונאים שהם כהנים, והריגו את נס המלחמה. עמד ותתיהו הכהן, הרים את החרם, ואמר מילה השם אליי, ויצא להילחם, והרג את הצוררים. מלחמות כבידות עשו עם, עם בניו של... של, של אותו רשע, עם אנטיוכוס הרשע ממשפחתו, משפחת הכהנים מצד אחד, והמתיימנים והרשעים הימנים מצד שני, לא הסתפקו בתפילה, אבל לא עזבו את התפילה, לעבודה. כאשר העבודה התבטלה, הדבר הראשון שעשו, שהשם זיכה אותם מניצחון, החזירו את העבודה במקום. אז למה הדגש הזה על עניין הנס? ונוצר מצב שיש יהודים שכל עיסוקם בתורה, מיוחד יהודים בארצות הגולה, שעיקר חנוכה אצלם, זה הנס שם במקדש. שהיו מלחמות, שהיו קרבות, אומרים זה דרך אגב, זה לא העיקר של הנס. ואת הדגש על נס שם במקדש. מצד שיש יהודים בארץ ישראל, יחוד לגלומיים, מה שקוראים אצלנו חילוניים, בחינוך שלהם, חנכים בכל בתי הספר על חנוכה. אבל מה? מה מדגישים? את נס המדורה, לא, את הניסטחון בקרב. אפילו יסדו אגודה ספורט שקראו אותה מכבי. העיקר זה הגבורה. לא שייכים לבית הכנסת, לא שייכים לבית המדרש, לא שייכים רק לגבורה. הם חושבים כך בטעות שהם לא שייכים. כן שייכים, הם טועים. אז חנוכה זה חג הכי נפוץ בין הציבור הרחב בארץ ישראל שלצערנו לא שומרים מצוות. כי הם מחדשים את העניין הזה של חידוש צבא, כוח לעם ישראל, גבורה לעם ישראל, זה אצלם ערך עיקרי ומרכזי, מדגישים לחנוכה את העניין הזה. יש להם שירים כאלה אפילו. המשוררים שלהם ואחרים, נס לא קרה לנו, מה שלא מצאנו, אנחנו במלחמות שלנו, אנחנו כבשנו את הכל ועשינו. כוחי עוצם ידי עשה לי את הדבר. אנחנו יודעים שהאמת היא שאין אחד בלי השני. בלי אמונה בקדוש ברוך הוא, בקדושת התורה, בקדושת עם ישראל, בקדושת ארץ ישראל, בסופו של דבר, מגיעים אנחנו יכולים לוותר על ארץ ישראל, לוותר על התורה, חסר אמונה. לא מרגישים את הקשר האמונתי, האמוני, שישנו בין עם ישראל לארץ ישראל, ומילה תראו מה שקורה. אם מישהו היה אומר, והציונים החילוניים, אנשי העבודה, שמרכזם היה בחיפה, שעשו בחלוקה, יזדו כאן את ההסתדרות, לפני הרבה שנים, 80 שנה, שפעד יגיע היום שידברו על לעקור יישובים על אדמתם, מה הם עשו? הם ביטלו את ההמנון הלאומי, התקווה שהיה שההמנון הציוני הזה, כשזה הסכנת הזה במדינה, ועשו המנון. שלקח שכתב לנו שובר חילוני. תרזקת ידי כל אחינו המכוננים עפרות ארצנו באשר הם שם. אתם חיפאים, נו, זה לא היה השיר של תנועות הנוער של השמאל, שלוקים עם חולצות כחולות ושרוכים אדומים או לבנים. זה השיר שלהם. הם שרים את זה היום? לא. שכחו את העניין שלו, לכונן אבות ארצנו באשר הם שם. מה זה מתנחלים? מכוננים אבות ארצנו. זה ההמנון של תנועת העבודה. איך קרה כדבר הזה? עברו 50 שנה, שכחתם את הכל, עוסקים רק מה שטוב לכם, אתם חושבים בטעות שאם תעקבו יישובים על אדמתם, אז יהיה לכם שקט. איך בזה לא נכון? הקדוש ברוך הוא יודע שאיך בזה לא נכון. אבל העיקר ששכחו את האידיאל הזה. מדוע? כי זה היה מנותק מהתורה. מן הצד השני, לצערנו, למי שיש לו רק תורה ואין לו לא התיישבות ולא מלחמה, אומנם הדרגה יותר גבוהה מאשר בדרגה של החילוני, שהוא שומר תורה ומצוות, אבל רק יתחסר לו. בלי שאנשים אחרים ילכו להילחם ולהגיע ולרבוש לא יוכל להתקיים. חנוכה מסמל את ההרמוניה של שני הדברים. נס הניצחון ונס הנרות. הנרות מסמלים את הפנימיות של היהדות, בבית המקדש. האור זה מצווה, הנר זה מצווה והתורה זה אור. לכן המנורה של המקדש מסמלת את החוכמה ואת התורה הפנימית. אבל זה לא הכל. זה שייך גם כן לעניין של לצאת ולהילחם, כשצריך לצאת ולהילחם. ובזכות הדלקת הדרות, לפני ולפנים, יכולים אלה שיוצאים החוצה לחצרות להילחם. לכן הנרות עוברות לפני ולפנים, שאתה ממשיך אור הפנימי להיות, אור הגנוס להיות, והדליקו נרות וחצרות בהמשך. אנחנו מודים ומעלילים על מה? לא על נס הנרות. הלל תקנו אותו על נס הגבורה. אין, לא עושים הלל על נרות. זה היסוד של העניין, שאתה להבין שחנוכה זה החג המיוחד שיש לו את ההרמוניה של שני הדברים יחד, של יעקב וישראל, של תורה ומלכות, של פנימיות וחיצוניות, של הבית ושל השדה. ויצא את השדה זה בידתו של יצחק. ויצא יצחק את הסוע בשדה תיקן תפילת מלכה, כי זה מסמל את הקבורה. בבית זה חסד. בשדה זה גבורה. יצחק אבינו יצא לסוע בשדה, נפגש עם רבקה, מביא לעולם את עשיו את יעקב, ויעקב מתגבר על עשיו והופך להיות ישראל. זה יסוד כל הרעיון. עכשיו זה צריך להבין כמה שאלות, וזה עזרת השם אולי נמשיך. נגיע כאן לבוס היום. יש כמה שאלות. שאלה אחת, הגמרא במסכת שבת אומרת על הפסוק מי פרוך את העדות יערוך אותו הארון מערב עד בוקר לפני השם. מה זה פרוך את העדות? אומרת הגמרא, זה נר המערבי, יערוך אותו, לא אותם נאמר, יערוך אותו הארון מערב עד בוקר, שהיה בה נותן בשמן כמידת חברותיה, ובו היה מתחיל ובו היה מסיים. מה הקשת? בכל יום המקדש היה בא בערב אהרון הכהן, שם את השמן במנורה ומדליק. היה מדליק שבעה נרות, לא שמונה, שבעה נרות. מגיע הבוקר, נגמר השמן, אבל נר אחד לא נגמר, נר המערבי. יש שתי שיטות מה זה נר המערבי, אם מזרח מערב היום, אם צפון או דרום היום, אם מחלוקת בגמרא מסכת ברכות, מחלוקת תנאים, שמאי ובית הלל. אבל כל יום היה דולק בדרך נס הנר המערבי, השמן היה מספיק כפליים מהכמות שהוא היה ראוי באופן טבעי. זאת אומרת שאותו הנס שקרה לרלכי חשמונאי בבית של חשמונאי, שהיה להם שמן מיום אחד והדליקו בו שבעה ימים, לא היה נס חדש. זה היה אחד מהניסים שהיה במקדש תמיד, כל יום היה נס כזה, גמרא מפורשת. אני יודע עכשיו על יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר. יכול להיות, כן, מסתבר שהיה גם במשכן אותו דבר. אם כן, בדרך כלל שקורה דבר יוצא מן הכלל, לא בכל יום, עושים מזה חג, חגיגה. דבר שהוא קבוע, לא עושים מזה חג. המשנה במסכת אבות אומרת שהיו עשרה ניסים נעשים לאבותינו בית המקדש בכל יום. יש רשימה שלמה של ניסים במסכת אבות, פרק ה'. לא מצאנו שעשו חג על נשק במקדש.
על אף אחד.
על אף אחד מהם. מה פתאום עשו כאן חג על הנרות האלה? אז חזרה הנס למקומו. נכון, היה יותר כמות. לא רק בכל יום, מבוקר עד ערב, אלא גם היה מערב עד בוקר בו עד בקר. וכאן, לא יום אחד, אלא שמונה ימים. זאת אומרת ש... וכמות היה שונה אצל החשמונאים, אבל באיכות זה אותו דבר. זה נס של מקדש היה קבוע. גמרא אומר ש-40 שנה לפני החורבן הפסיק הנס הזה, והתחילו הכהנים לבכות, אין גרסה לחמות, יש גרסה לבכות. וראו שכבר שני דברים, שני ניסים, הלשון של זוהרית שהייתה מתחלפת ללבן, הפסיקה 40 שנה לפני החורבן, וגם הנס של הנרות, היה צריך להוסיף פה ברשמת, כי לא היה דולה כהנים. זאת אומרת שזה נס קבוע. הנס קבוע לא עושים חג. לא מצאינו שעושים חג. איך קרה שדווקא על עניין הנרות כן עשו חג? כלומר, מהי חנוכה? מילאה את הסיפור של הנרות, כאילו שמונה ימים. זה מגבי לנו כנראה שיש קשר מהותי, פנימי ועמוק, בין עניין הנורא והשמן שלה, ובין הנס של הניצחון. מה הקשר, איך הוא נוצר, מה היו השאלות בהלכה שנפסקו כאן, איך קרה הדבר שאנחנו מזגים את שני הנרות, את שני הניסים, את נס הנרות, את נס הניצחון, ועושים איזה חג אחד, בעזרת השם מעריב בשבוע הבא שנזכה לפגש עוד פעם, השם ייתן לנו שאותו הנס של בימי אבותינו, שהנר הפנימי, הנר המערבי, נר התורה דולה כל היום וכל הלילה, וגם הלפידים והנרות של המלחמה יגמר בעבודנו, אנחנו יהיה גם במהרה בימינו ויתאם לנו אור חדש על ציון יאיר, ונזכה כל המהרה לאורו, אמן כן יהיה לצלם.